בוא נגיד בוקר טוב לכלכלן.
דודו הולצמן, הכלכלן, בוקר טוב.
בוקר אור, חברים.
בוקר טוב, אתה בלחץ? אני רציתי לשאול אם אתה בלחץ, שהמדינה הולכת לאבדון.
למה אני צריך להיות בלחץ, תגיד?
אתה לא דואג לכלכלה פה? מה זאת אומרת? אתה לא מבין שכל המשקיעים יברחו מפה? הם בדרך לברוח?
לא, בוא. תקשיב. אני בגילי, ממרום גילי כבר, אתה יודע, אני אומר לאנשים, העתיד כבר מאחוריי. אז נכון שיכול להיות לא נעים, יכול להיות שאתה יודע, מפריע לך דבר כזה. למה אני צריך להיות בלחץ? א', אני לא צריך להיות בלחץ. דבר נוסף, אני חושב שבחלק מן הדברים, אתה יודע, יש איזשהו מקום שכן צריך להדאיג, אני אומר, את מי שמקבל את ההחלטות, והוא בוחר להגיד, אני לא חושב, זה בסדר. אתה יודע, אתה חושב א', אני חושב ב', זה בסדר. יש מי שמקבל את ההחלטות, זה ראש הממשלה, קיבל את ההחלטה שלו, לך איתה, אין בעיה. יהיה תוצאות, אתה צריך לשאת בתוצאות.
נו, בינתיים הוא הוכיח את עצמו. איך אמר אתמול במסיבת עיתונאים, הוא הוכיח את עצמו לאורך כל ה-20 שנה האחרונות, שבקירוב.
רגע. אתמול נאמר משהו, שלפחות אותי, אתה יודע, אני לא אגיד לך, אני לא אגיד שזה הרגיז, אבל אני בהחלט יכול להגיד שהסיפור הזה בהחלט לא מצא חן בעיניי. ובמה הדברים אמורים? הרי הממשלה הזאת לא חיינה במשך שנה וחצי במדינת ישראל. ומה לעשות? בתחילת 22, יחס חוב תוצר, במה שאתמול התגעתה הממשלה, שהיחס חוב תוצר של מדינת ישראל נמצא ב-60.9 עשיריות האחוז, זה עבודה שלה. אז לא, זה לא עבודה שלה. מה לעשות? זה עבודה של הממשלה הקודמת. ולכן גם היה עודף תקציבי. אבל מפה בוא נמשיך הלאה, אתה יודע, רק נתון אחד קטן.
אני מקבל מה שאתה אומר, אבל למרות שהם לא באו, יש מה, הם לא באו לריק, הם לא באו בשנה וחצי האלה, בוא, זה קרה להם, זה קרה, הם לא עשו כלום בשביל זה.
לא, זה לא נכון, בדיוק כמו שביבי לא עשה שום דבר, אבל אני אסביר לכם. חברים, כולם יכולים לספר הרבה מאוד סיפורים. מי שמוליך את הצמיחה במדינת ישראל זה ההייטק הישראלי. ובזה כולנו מסכימים. ואם לא ההדפסה המסיבית של הבנק המרכזי האמריקאי בעשור האחרון, הכסף הזה לא היה מגיע להייטק הישראלי, ולא הייתה פה צמיחה, ומחירי הנדלן לא היו עולים פה, עם ריבית אפסית. מפה אנחנו יכולים להמשיך הלאה.
ולאן אנחנו הולכים? בוא נגיד שהרפורמה תעבור. אתה רואה חברות ענק או ארגונים שיגידו, אנחנו לא רוצים להיכנס לישראל עכשיו?
אני חושב שכן, אני אגיד לך גם למה. כי אם הם מעריכים שכתוצאה מהרפורמה הזאת עלולים להיפגע זכויות של חברות או של פרט במדינת ישראל, אז הם אומרים, למה אני צריך לבוא להשקיע פה?
אבל בשם מי? בשם מי אתה מדבר? בוא נשמע בשם מי, אתה גם נסחף לכל אלה שאומרים. תן לי עכשיו שתי דוגמאות.
רגע, אני לא נסחף אחרי אף אחד. אני אומר לך ממחשבותיי, מאיך שאני רואה את הדברים, יכול להיות שאני לא רואה את הדברים נכון, ויכול להיות שהממשלה רואה את הדברים הרבה יותר נכון ממני, ויכול להיות גם להפך, אבל רק מבחן הזמן יכול להגיד את זה. אתה יודע, מותר לך להגיד את דעתך, אתה לא חייב לקבל.
לגמרי, אבל אני רוצה לחדד, על מה אתה מסתמך, אם בסך הכל, אם היו אומרים, תשמע, מדבר יושב ראש של חברה זאת וזאת, נו, אתה מדבר בשם מישהו, כאן רק הפריחו סיסמאות באוויר, ועליהם מתבסס כל התעמולה הזאת מתבססת.
אני, שנייה רגע אחד. אתה מסכים איתי שההייטק הישראלי מחר בבוקר יכול לא להיות במדינת ישראל, יכול להיות בכל מקום?
כן, לגמרי. לגמרי.
אני דרך אגב חולק על זה, אבל לא משנה. אני חולק על זה. כי אני חושב שמדינת ישראל, עובדתית, עזוב מהסיבות, מייצרת פה המון המון חברות סטארט-אפ, והייטק שולט פה.
אבל רגע, שנייה. זה נכון מה שאתה אומר. אבל הייטק ישראלי זה לא מפעל שמייצר קופסאות שימורים, שעכשיו אתה צריך לקחת ולפרק את המכונות ולמצוא איך קורה
לזה. נכון, אפשר יותר קל להעביר אותו. נכון.
מה זה הייטק? הייטק זה לפטופ, תודה שלום, להתראות, הלכנו מפה. אני סוחר משרדים בקפריסין, יוון, you name it, איפה שאתה רוצה. שלום, תודה ולהתראות. ומדינת ישראל לא נהנית מהמילה הזה שקוראים לה הייטק.
אגב, אם התנאים מבחינה כלכלית...
הוא לא נענה לשאלתי.
רגע, עוד מילה. אם התנאים מבחינה כלכלית ומבחינת המס טובים במדינות אחרות, רבים עושים את זה באמת, ומעבירים את הפעילות של החברה למדינה זרה. אבל התנאים כאן טובים, ואנשים יודעים שאם הם משקיעים פה את הכסף, הוא לא הולך לשום מקום. הוא נשאר פה.
מדינה יציבה, חזקה.
בדיוק, ולכן אני לא רואה כל כך את הסיכון.
גם אף אחד עוד לא קם ואמר את זה, חוץ מכמה מפגינים. לכן, זה מה שאני רציתי לשאול אותך קודם. חוץ ממספר מפגינים שיודעים לדבר, אף חברה עוד לא קמה ואמרה, תשמעו, אני מפחד, אני הולך לעזוב את הפעילות פה.
תקשיב, אני יכול להגיד לך, לפחות איתי דיברו, בסדר? אחד או שניים, שלא, אתה יודע, אומרים, תשמע, מה יקרה אם ככה יקרה, מה יקרה? אני לא יודע, אתה יודע, זה לא שזה קרה. אתה יודע, אתה רק נותן עזרות, זה הכל, זה הכל בסדר, אבל מותר להביע דעה אחרת. אין בעיה עם זה. אני רק מנסה לומר לך, אני חושב בכלל דבר אחר, אני חושב, אני אומר את זה כל הזמן. אתה רוצה לעשות, תעשה, אל תדבר. זה הכל. נתניהו רוצה לעשות, תעשה, תעביר את כל מה שאתה רוצה לעשות, אל תדבר, ונראה מה היו ההשלכות.
הם לא נותנים לו לעשות, מה זה? הם נלחמים, באמת נתניהו עושה?
סליחה. סליחה, אף אחד לא מפריע לי. הבעיה היא שכל האנשים סביבו רק כל היום מדברים. אוקיי? אל תדבר, תעשה. תקבע ביום זה וזה, אני מעביר את ההחלטה הזאת והזאת. אחרי זה ביום זה וזה, אני מעביר את ההחלטה הזאת בכנסת, קריאה ראשונה, שנייה ושלישית. שלום, תודה, ולהתראות, תעשה. אני אומר כל הזמן, תעשה, כפי שהם אמרו בדברים אחרים בנושא של סיפוח, והם לא עשו. תעשה, הלוואי
שיספחו. תעשה. אני נוטה להסכים איתך על התעשה, רק אתה שוכח דבר אחד, הוא לא לבד, והוא רק מתחיל לעשות משהו, אז פתאום מצייצים, כל רגע משגעים אותו, עוד רגע מודיעים לו, עוד רגע מודיעים לו שהוא יוצא לנבצרות, אתה לא...
רגע, אבל עזוב את השטויות האלו. אני אומר לך, יש לה... קואליציה 64 חברי כנסת.
שיעבדו.
יש לו 64.
אתה אומר שיעשו. על זה אני מסכים איתך.
כן. תעשו, אל תבלבלו לי את הראש כל יום שני וחמישי, ככה.
מה זאת אומרת, יש הפגנות, זה לא עניין, ודאי שהם היו רוצים להעביר את זה.
הם עושים, אני חושב שהם עושים, הם בדרך
לעשות. אבל תקשיב, אין להם בעיה, זה הנקודה.
נכון, יש רוב גם עם המפגינים.
עזוב אותי מהמפגינים, תעזוב אותי, תתעלם מהכל, בסדר? תתעלם מהכל, אז זה מה שאני מנסה לומר לכולם. תתעלמו מהכל, תעשו. אל תברברו את עצמכם לדעת. כל היום רק מדברים לי, אתה יודע. תראה, אני אתן לך את הדוגמה על מה שאנחנו מדברים עכשיו, ליוקר המחיה. הייתה מסיבת עיתונאים שבוע או 10 ימים אחרי שהממשלה קמה, אמרו, לא יעלה מחיר הארנונה, לא יעלה מחיר המים, מחיר החשמל יעלה רק ב-2.5%, ומחיר ליטר הבנזין ירד 10 אגורות. למה אתה צריך לעשות עוד שבועיים אחרי זה עוד פעם מסיבת עיתונאים? אך תעשה, תעשה, ריבונו של עולם.
דברים ברורים.
אמרת, תעשה.
הכלכלן דודו הולצמן, אני מאוד מודה לך. תודה רבה.
בבקשה.
בוקר טוב.